להרגיש? חוץ מהאוכל שראינו שם בתמונה שאתה מושל? להרגיש?
אומן ראש השנה עולה על הכל.
נכון.
אולי אחרי שנעכל את זה, נאבד את זה, זה עוד לא מעובד, זה עוד ב... אולי קצת נביא לכם משם בשיעור של הרב בזנסון ואומן משהו פלט פליים היה השיעור הזה בכלל הכל אני מרגיש כאילו עברתי שנה בארבעה ימים אז אולי בכל זאת יום כיפור קצת בכלל יום כיפור צריך לשים אותו בתוך קונטקסט יש לנו כל הסדרה של אלול, ראש השנה, יום כיפור וסוכות זה... אולי עוד מישהו יקליט, כי הבטריה שלי מתה. תעשה את אתה ואחד הזה, או מישהו יכול לזה.
מי איזה?
אתה, אולי? אתה גם תצליח להעביר לי את זה אחר כך. פה הרים מהדור הקודם. אחרי זה, מה, איך מעבירים, איך זה, לא יודע.
אפשר לברר פה איפה
נמצאת ההקלטה. מה שתמצא. העיקר, אז יש מהלך שלם, מבנה רוחני, שיש לו התחלה, אמצע וסוף. שבעצם זה כמו הראש של השנה, ובונים איזה מבנה רוחני של השנה, שאחרי זה פותחים אותו. כאילו הוא בונה את הראש של כל השנה. אז אם נכנסים לזה, בעצם החגים זה הזדמנות להתכנס לכל מיני פתחים רוחניים שיש, ואם מנסים את ההזדמנות, אז יורד איזשהו אור שאחר כך אפשר לפתוח אותו כל השנה. גם לא מאוחר. אבל החגים זה זמן במיוחד שהצינורות פתוחים. אז בעצם יום כיפור אפשר להבין אותו ודאי רק אחרי ראש השנה, שיום כיפור, אם תכף נדבר על נושא של וידוי, או כפרה, אז זה תמיד בא אחרי ראש השנה. זאת אומרת, בסדר הרוחני, הפנימי, הסביר, צריך קודם לעשות ראש השנה לפני יום כיפור.
זה חידוש.
אם נעמי מאחרת, זה חידוש.
זה חידוש, נכון, אבל אני מביא את הבת שלי, הכל בגללך. אז אולי תהיה...
זהו, בדיוק. נעמי בדרך כלל לא מאחרת.
שלום, שלום.
יש פה
עוד מקום.
מצאת?
יש פה מקום. יש שם מקום. יש כיסאות בצד אם נצטרך להוסיף. איפה שם?
אנחנו אומרים שבתוך הקונטקסט צריך לעשות ראש השנה לפני יום כיפור. ראש השנה לפני יום כיפור, נציין את זה מ... אז ההתחלה של הכל זה מה שבשיעור של הרב בזנסון הוא הביא את התורה, זו תורה י"ז בליקוטי מוהר"ן. שווה לציין מזה. ההתחלה של הכל נקרא התפארות. ההתפארות זאת אומרת הנקודה שהקדוש ברוך הוא שמח ומתפאר בי שאני קיים בעולם. זה ההתחלה של הכל, זה יותר שייך לראש השנה. כן? זאת אומרת, הוא מסביר פה שהעבודה של הצדיקים, מה הם עושים? הם מסתכלים ומחפשים לגלות בכל בן אדם את הנקודה של ההתפארות שקיימת בו, שבשביל זה הקדוש ברוך הוא מתגאה בו כמו יהלום עם כל המלאכים, ומראה להם, תראו מה זה, איזה מדהים, אני בראתי אותו. והיסוד בראש השנה זה לגלות את זה, לגלות את הנקודה שהקדוש ברוך הוא מתפאר בך. ושאתה רצו לברוא אותך דווקא, ושבלעדיך אין עולם. דיברנו מזה בשיעורים הקודמים, שחייב כל אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. זאת אומרת, איזו חוויה שבראו את העולם בשבילך, ואתה, בלשון הפשוטה של הרב ביזנסון, אתה נפלא. זה אתה נפלא, זה הגילוי הראשון, אתה נפלא. כמה שזה יורד יותר בעוצמה, יש בכלל מקום לדבר על יום כיפור. על יום כיפור. אז זה תמיד בא אחרי זה. אם הופכים את הסדר, נהיה סלט. סלט רוחני. קודם כל, היסוד של הכל, זה הגילוי של ההתפארות של הקדוש ברוך הוא בנו, כמה פשוט אנחנו יכולים ללכת עם זה, כמה פשוט אני יכול להגיע לחוויה הזאת, שהקדוש ברוך הוא גאה בי מעין כמו, שאין דברים כאלה. לא בתנאים. אם אני אסתי ככה, אם לא אסתי ככה, כאילו מעצם הקיום שלי, אז אני אור נפלא ומדהים, שזה נמצא, anyway, בלי שום תנאים, גם באנשים שנמצאים במקומות הכי גבוהים, וגם במקומות הכי נמוכים. עד רבה, ויש הרבה מאוד תורות על זה, שדווקא יש התפארות עוד יותר גדולה למי שנמצא במשבר ובאיזה שפל המדרגה, כי שם כל תנועה שהוא עושה היא מדהימה. לא יודע כמה פעמים אפשר להגיד את זה עד שזה נוחת בצורה פשוטה בנפש, שזה לא משנה, תמיד אתה יוצא מורווח. אם אתה למעלה, אז מדהים, מתפארים בך איזה מדהים אתה. ואם אתה למטה, ואתה עושה איזה תנועה של רצון טוב לכיוון התעלות, אז מתפארים בך עוד יותר, כי זה יותר מדהים מההוא למעלה. כי מי שנמצא למטה ועושה איזה תנועה של התקדמות, אז זה עוד יותר מדהים. אז תמיד הוא מתפאר בך, בין אם אתה למעלה, בין אם אתה למטה, הוא אומר אתה מדהים. איך שלא יהיה, זה היסוד של הכל. לא השתכנת.
צריך שתהיה כזאת תנועה, כאילו יש אנשים שלמטה נקודה. בלי לזוז.
עכשיו, אם הייתי אומר, שמי שלמטה הוא ממש לא בסדר, גם כן היית אומר, אבל...
כן.
שמה? מה היית אומר?
שהוא לא יודע, כאילו, לא צריך שקר, הוא לפעמים לא עושה תנועות לכיוון למעלה בכלל, כאילו. מה יש לו?
מי זה ההוא הזה? קודם כל מדובר עלינו.
כן,
עכשיו, מי? כשאני למטה, אז השאלה, אם אני מעריך באמת את התנועות הקטנות שאני עושה, ויש נטייה שלנו להגיד, כן, זה לא נקרא תנועה רצינית. מבין? אפילו זה שאני רוצה, וחוץ מזה, האמת היא שגם אם הוא לא עושה תנועה. זאת אומרת, יש נקודה של התפארות בלתי מותנית. וממה אנחנו מודאגים? אנחנו מודאגים הרבה פעמים מלהסכים לנקודת האהבה הבלתי מותנית, שאנחנו מפחדים שאם ככה, אז כאילו אנחנו נפרוק כל עול. אם כאילו נלך עם זה עד הסוף. נקודת האהבה הבלתי מותנית לעצמי או לאחרים או לקדוש ברוך הוא, אז יהיה פריקת עול, כי מה אכפת לנו לכאורה. אבל זה... עכשיו, הצדיק, מה הוא עושה? אז אם אתה כבר בנקודה הזאת, שאתה מגלה את הדבר הנפלא שבך, ואתה יודע לראות את הטוב שבך, בין בעלייה, בין בירידה, לא משנה מה, אז הגיע הזמן שתתחיל לעשות עבודה של צדיקים. מה זה עבודה של צדיקים? תראה את זה גם על אחרים. עכשיו, התפקיד שלנו לראות את זה על אחרים, זה לא להגיד, אני מחפש, אבל לפחות שיעשה משהו, אלא הנקודה שלנו זה למצוא את מה שהוא כן עשה. אני לא עושה לו כאילו, נו, לא, אני הנקודה שלי זה למצוא את ההתפארות שלו, עד רבה, על ידי זה שאני אמצא את ההתפארות שבו, אז הוא יזוז. וזה קשור עוד מעט ליום כיפור, שכשאנחנו מפשלים, זה לא בגלל שלא בא לנו. זה אם כבר בגלל שאיבדנו קשר עם נקודת ההתפארות. אם יש רגע שנפלת, זה בגלל שלרגע אתה איבדת את הקשר עם הנקודה שאתה פאר היצירה. אז זה ההתחלה של ראש השנה. יש בכל אחד ואחד מישראל התפארות בפרטיות שהשם יתברך מתפאר עמו בפרטיות. ואפילו בפחות שבישראל, אפילו פושעי ישראל. כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, כי נקרא פושעי ישראל. יש בו התפארות פרטי שהשם יתברך מתפאר עמו בפרטיות. מה זאת אומרת? זאת אומרת, זה לא סתם שאתה פאר היצירה. יש משהו אצלך שאין אצל אף אחד אחר בעולם. בכל הבריאה כולה. זאת אומרת, בלעדיך לא יהיה את זה בעולם. בלעדיך העולם יהיה חסר. עכשיו, אם בן אדם חווה את החוויה הזאת, כבר זה לוקח אותו למקום אחר. פשוט אנחנו, רובנו יש לנו הרבה מאוד מחסומים על החוויה הזאת. זה העיקר מה שצריך לשחרר. להסכים לחוויה הזאת בפשטות. בלי בציגלה, בלי... כן, תראה... יש לזה מה... עכשיו, בלימוד שלנו, ורבי נחמן דרך, יש מדד מאוד פשוט, האם נגעת בנקודה הזאת. כן? איך אתה יודע שנגעת בנקודה הזאת? אתה פשוט רוקד. ואם אתה חצי רוקד, אז נגעת חצי בנקודה. אין בזה חוכמות. אם נגעת בנקודה הזאת שאתה קולט מה מיוחד אצלך וכמה אתה נפלא, אתה רוקד. זהו. אין איזה. זה צריך ללמוד. קודם כל בואו נפגוש את זה ונהפוך את זה למטרה. כי אצל הרבה אנשים זה לא מטרה. יש מטרה כאילו לתקן, מה אני לא בסדר, מה אני כן בסדר, אבל זה לא מטרה. אז אם אני אומר, זה צריך להיות ברור שלפחות שזה מטרה, ואני מתחיל להסתובב ולדפוק על דתות, מי ילמד אותי איך עושים את זה? כן, מכירים הנסיך הקטן, נכון? אז הוא רוצה פיל בתוך נחש בריח. עכשיו הוא משוגע, הוא רוצה פיל בתוך נחש בריח. אז כל בן אדם שהוא פוגש, הוא שואל אותו, צייר לי פיל בתוך נחש בריח, עד שהוא ימצא מישהו רציני שיודע לצייר פיל בתוך נחש בריח, נכון? כן, אתם איתי או שאני לא קראתי? קראתי מנסיך הקטן? יופי. לא, לא קראתי אלוקים.
זה יופי.
אז איך אומרים בצרפתית פיל בתוך נחש בריח? איך אומרים? לא, לפני אלה מוטון, יש אין אלפון, לא אומר. בתוך נחש. אז הוא אומר להם, זה
כובע.
הוא מצייר להם את זה.
האנשים רואים כובע, זה לא כובע, זה פיל בתוך כובע.
העיקר, למה הבאתי את כל המשל הזה? כדי להבין שברגע שאתה הופך את זה למטרה, זה מה שחשוב לך בחיים. עכשיו, כל בן אדם שאתה תפגוש, אתה תגיד לו, תגיד לי, איך מוצאים את זה? עכשיו, אם הוא יודע לענות לך תשובה רצינית, אז אתה, אם לא, תחפש מישהו אחר. לבדוק מי מבוגר רציני. אני אביא לכם איזה טיפה מהשיעור של הרב בזנסון. פה, על בסיס תורה י' זין, הוא אומר, מה זה צדיק? זה אדם בוגר רגשית. זה צדיק. כי הרגשות שלו מנוהלים נכון, והוא לא מגיב כמו ילד. אז זה צדיק. ואז הוא יכול ללמד אותך...
שאת עבודת ימינה שלוש-ארבע שנים, לא?
אז הוא עשה את זה בהתבודדות, זה אותו פטנט.
שם.
אז אתה תדפוק את הדלת, תשאל אותו, איך אני מוצא את נקודת ההתפרעות שבתוכי? עכשיו, האמת היא, זה לא כל כך איך, זה לא שיש טריקים. ברגע שאני חושב, ברגע שברור לך שזה מה שיציל לך את החיים, אז אתה תמצא את הדרך איך למצוא את ההתפרעות שבך. זה מתחיל להיות המטרה מספר אחד, כבר יבואו דרכים, יבואו סימנים, יבואו תורות, יבואו זה, יבואו... וצריך קודם כל להפוך להיות מטרה. מטרה שאני אמצא את ההתפרעות שיש בי ואת ההתפרעות שיש באחרת. כן? והצדיק על ידי שמבקש, הוא מחפש תמיד, הוא מוצא ההתפרעות שיש בישראל בכלל ובפרט. הוא אומר, מבקש ומחפש תמיד. כאילו אם אתה שואל את עצמך, אימא... הצדיק מסתובב בראש במשך היום, הוא כל היום מסתובב ומחפש איזה דברים נפלאים יש באנשים מסביבו. זה הג'וב שלו, זה מה שהוא עושה. לא איך הם לא בסדר, כן בסדר, אז מה הם עושים, מה הם לא, זה בכלל לא... הוא מחפש את הטוב שבהם עד שהוא מוצא. וזה נראה לו מאוד מאוד חשוב למצוא. עכשיו, כמה שזה יותר מסתתר עמוק, זה יותר אתגר מעניין לצדיק למצוא. כן, זה אותו רעיון. עכשיו, באמת צריך לא לרוץ לצדיק, זאת אומרת, להבין שזו עבודה שכל אחד מאיתנו יכול לעשות. בצורה פשוטה, עכשיו אתה בימים האלה, אתה זה, אתה רואה משהו שמישהו טוב עושה, תרים את זה למעלה. ותסתובב, תחפש את זה. על ידי זה אתה ממתיק את הדינים. בתקופה עם דינים, אתה רואה משהו שמישהו טוב עושה, תרים את זה למעלה. זה ממתיק דינים. כאילו, תחפש את זה. סופר על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב שהוא לפני ערב יום כיפור הוא לא היה נכנס לתפילה עד שהוא היה מוצא דברים לבוא איתם לקדוש ברוך. אז הוא היה יושב מחכה זה ולא נכנס, אומרים לו נו צריך להתחיל את התפילה, לא אני לא יכול, מה קורה? מחכה. ואז למשל יש סיפור אחד שהיה לו פרוטות לצדקה ונכנסה אליו אישה ואומרת לו אני רוצה ברכה. אז היא אומרת לו יש לי רק שקל. אז הוא אומר לה, מצטער, שקל לברכה, אני יכול לברך אותך, או אותך או את הבן שלך. הוא אומר לו, יש לי אחד, מה אני אעשה? הוא אומר לה, סליחה, אני לא יודע, יש לי אחד, אותך או את הבן שלך. אז היא ככה בוכה, מתוסכלת, ואז באיזה רגע היא אומרת, אתה יודע מה? כך, תברך את הבן שלי. ואז פתאום הוא פורץ בבכי, הוא רץ לארון הקודש לפני יום כיפור ואומר לו, אתה רואה מה זה הילדים שלך? תראה איך אמא מוכנה לוותר על הכל בשביל הבן שלה, למה לא תעשה אתה גם כן ככה אלינו? ואז ככה הוא התחיל את יום כיפור. הוא חיפש איזה נקודה שאיתה הוא... אז באמת יש לנו כל הזמן את זה, מסתובבים ביום, יש לנו מלא נקודות טובות לראות על אנשים עם העיניים שלנו רגישות לזה, שאנחנו נתפוס שהנקודות טובות האלה על אנשים, יש לנו מה לעשות איתם. כאילו אם נתפוס את עצמנו כצדיקים, מיד את מרימה את זה לקדוש ברוך הוא, אומרת לו, תראה איזה מדהים, תראה איזה, מה זה, איך אתה? כן? אפילו עצם זה שאתה חושב על זה ואתה מרים את זה לעצמך, אבל אפשר גם יותר להרים את זה אליו, כן? ולספר, לדווח לו. כן, אבל גם במחשבה. אז עכשיו, מה שקורה זה שככל שיותר ברור הנקודת האור שלך, אז באופן טבעי, בלי שתצטרך יותר מדי להתאמץ, אז מתבלט החושך שלך. בנפרד מהאור. לפני זה זה איזה גוש מעורבב, אתה לא יודע מה זה חושך ומה זה אור, ואתה מתבלבל. דיברנו מזה כמה פעמים, שהרבה פעמים מה שאנשים קוראים לו החושך שלהם, זה הרבה פעמים זה האור שלהם. יש בלבול. הם חושבים שהיצר הטוב זה היצר רע, והיצר הרע זה היצר הטוב. כן? זה הטריק של הבריאה. שבין מלך ובין שפחה התחלפו, שהיה בלבול. כי אם היה ברור לנו, אז הכל היה חלק. היינו יודעים מה טוב ומה לא טוב לנו. למשל, הוא מסביר בתורה הזין הזאת, שמהצדיק מקבלים אהבה ויראה. ואהבה ויראה, הרב בזנסון מסביר, אהבה זה לקרב אליי מה שטוב לי, ויראה זה להרחיק מה שמזיק לי. עכשיו, הבעיה שיש לנו בלבול. אנחנו מקרבים אלינו דברים שמזיקים לנו, ומרחיקים דברים שטובים לנו. עכשיו, לא שמים לב, אנחנו לא מבינים שזה מה שאנחנו עושים, אבל כשיום אחד אתה קולט שמה שאתה חשבת שהוא לטובתך הוא נגדך, ומה שחשבת שנגדך הוא לטובתך, אז חזרו הדברים למקום, ואז הכל בסדר. כי כל הזמן אתה עושה תנועות של מקרב אליך דברים ומרחיק אליך דברים. מה הבעיה? שאתה מתבלבל. אבל ברגע שאתה באמת מבין מה מזיק לך, אתה לא נוגע בזה. כן? דיברנו על זה פעם, כאילו כל הנגיד אתה אומר בסדר. זה לא בריא, אבל אפשר לשתות. זה נפט, אתה לא שותה. רק נשאר שתבין שזה נפט. כן? פירות מיובשים. גופרית וכל מיני, אתה לא שם נפט, אוכל נפט. מה? לא, לא כאלה, לא כאלה. הפירות מיובשים האלה עם כל מיני... בסדר, אני עדיין מדי פעם אוכל, אבל צריך לתפוס ש... אז עכשיו, ואז מה שקורה זה שברגע שאתה באמת באמת רואה את הטוב שבך, אז פתאום אתה שם לב לדברים שמזיקים לך. לפני זה לא ראית אותם, כי באיזשהו מקום עמוק זה נראה לך שזה בסדר לך לספוג את זה. אתם יודעים מה אני אומר? כשבן אדם יש לו איזה נקודה שהוא לא ברור לו שהוא נפלא, אז יש כל מיני דברים שבאים כלפיו שהוא לא קולט שזה אין לזה מקום. הוא מרשה לזה להתקרב אליו, כי הוא לא בטוח שהוא נפלא, אז הוא לא בטוח שזה נורא שהדבר הזה מתקרב אליו. אבל כשהוא ברור לו שהוא נפלא, פתאום יש דברים שאומר, רגע, זה ממש לא טוב לי הדבר הזה. זה לא בא מזה שהוא למד איזה שיעור מוסר, שהוא הבין שזה טוב או לא טוב. זה בא בפשטות מזה שהוא חיזק את הוודאות שהוא אור, שהוא דבר טוב ונפלא. עכשיו, ואז יום כיפור זה שייך לאיזה אופן שבו אתה מנקה מעצמך את הדברים שמיותרים לך. את הדברים שמזיקים לך מתוכך. אז אני אקריא לכם כמה מילים מהרב קרליבך, שהוא באמת, ברגע שמתחילים לעשות את העבודה הזאת, אז מגלים כמה הרב קרליבך עמוק. לפני זה נראה קומיקס כזה לחימום הלב. או ככה? דיבורים כאלה לחימום הלב. יפה, הוא מתוק כזה. עכשיו, הוא עומק עומקי. אבל איזה, מה זה?
יש לנו זה
בבית,
זה נכון,
שירות.
איזה מהם?
ברגע שאתה מתחיל, כל הספרים שלו, של התורות, אבל זה, זה. יש לו תורות עמוקות באופן בלתי רגיל, והם לעבודה ממש, וזו עבודה אדירה. ואני יכול להעיד על עצמי, רק שעד לפני כמה שנים, הייתי קורא את זה, זה היה מאוד נעים כזה. חמוד. עכשיו בוא נלמד תורה רצינית, זה לחימום הלב. זה, אין יותר עמוק מזה. אז הוא אומר, לצערנו רוב העולם לא מבין את זה. מה זה עבורם יום כיפור? כל השנה יש לך רגשי אשם שאתה לא כל כך בסדר. ביום כיפור אתה בא לבית הכנסת, מביא איתך את כל הכביסה המלוכלכת שלך, לפעמים אתה צריך מסעית. ואתה יושב כל היום בבית הכנסת, מקווה שבסוף תצא נקי. ואז מתחילה שנה חדשה, ויום כיפור הבא, שוב פעם כביסה, מביאים כל הזה, ושאתה מרגיש השם, בתוך בית הכנסת, ואומר, וואי, אני לא בסדר, אני לא בסדר, וזה יום כיפור. המדד הפשוט זה אם אתה נכנס לבית הכנסת, אתה מרגיש כבד מהבידויים. אם בכלל אתה מנסה, יש מי שבכלל לא מנסה, אבל מי ש... כן, אם הבידוי מפיל עליי כבדות, זה אומר שאני אדבב לי רגשות אשם בבידוי, שזה לא קשור בכלל לבידוי. עכשיו, לך תבחין. בסדר, זו עבודה שאנחנו עושים פה בצורה רציפה, בקבוצות, להבחין בין רגש אשם לתשובה. זה לא אותו דבר, זה מתחפש, זה נראה דומה. אבל רגש אשם זה פשוט גוש של יצר הרע שצריך להתחיל לקרוא לו בשמו. זה אין יצר הרע כמעט יותר גדול מזה חוץ מרגשות אשם. ואם נדמה לך שרגש אשם שווה וידוי, אז אתה בבעיה קשה. אז הוא אומר, ידידים, יום כיפור האמיתי הוא כל כך רחוק מזה. זה בכלל לא קשור לרגשות אשם. אתה לא תוכל להיכנס לטהרות לפני שאתה שם בצד את הרגשות אשם. עד רבה, עד שתבין שהרגשות אשם בעצמם, זה מזה אתה צריך להיטהר. זה דוגמה לדבר שאנחנו חושבים, איך אפשר לבלבל. מסתבר, המון אנשים חושבים שלהרגיש נחס עם משהו שהם עשו לא בסדר, זה תנועה קשה. כן? וזה יצר הרע בעצמו. אז לך תאמין.
כאילו אהבה,
בעצם
שאין לו נגיד אהבה. את האהבה לבורא, שהוא לא חבור שלו רק מאהבה. שהוא בא לעשות וידוי, והוא באמת מצטער במקום של איסורי מצפון, או רגשות השם, או שאתה אומר. ואז הוא ניגש לו לדביונים, ולגידים שיהיה לו איזה כאילו מקום שלה. זה לא יכול לדוגים ברמה, אז אני בעצם שיהיה רגשות
השם,
זה מה
שמניע, או בצורה שלו. אז כמה תשובות יש לזה? אחד, שמי טוב מה אני אומר, על מה אתה צריך לעשות תשובה על הרגשות אשם בעצמם? זה לא מוגדר אצלנו כחטא בכלל. היסורי מצפון ורגשות אשם זה בעצמו החטא שאנחנו צריכים לעשות עליו תשובה. מספיק, אני מסתובב עם רגשות אשם כבר 10 שנים, סליחה. סליחה, הגיע הזמן שאני אפטר מזה, אני לא מסכים להיפטר מזה. סליחה, אני חוטא ביסורי מצפון ורגשות אשם. אם כבר תבקש על זה סליחה, אם אתה כבר רוצה לבקש על משהו סליחה. אני אומר עוד פעם, את מסתכלת מוזר ככה, וזה מובן, כי הרבה אנשים לא מבינים שיסורי מצפון זה הפך הקדושה, זה היצר הרע בעצמו.
זה נגיוני, כי זה לא
שמרחיק אותך. מה?
זה לא שמרחיק
אותך. כן, אבל זה לא ברור לנו, זה נדמה לנו שזה כאילו מקדם אותנו לאנשים, ולכן אנחנו לא משחררים את זה. אז עכשיו, מי שחובב יסורי מצפון, אז בכלל לא כבד לו יום כיפור. יש, אני חושב, נגיד, יש שתי תנועות, מגיע יום כיפור, יש אלה שאוף כבד עליי כל זה, ויש מי שחוגג על זה. כי הוא מת על זה.
מחבץ בים.
הוא מת, כאילו, איזה יופי, הזדמנות, כאילו, לחגוג על היסורי מצפון. הוא חי מזה, הרי יש הרבה אנשים שחיים מזה, אז הנה החג שלי. זה גם נחמד, הקדוש ברוך הוא גם נחמד.
החג של הנשים של הרגשי אשמה, איזה חג יש לך עם יום כיפור של הפולנים.
כן, זה כאילו היה יותר טוב מזה. אז...
רגע, אבל לפני זה אמרת שכל הסיפור הזה של להסתכל על הטוב מפליץ פתאום כאילו מאוד בוד.
את המיותר האמיתי.
את המיותר.
עכשיו, המיותר האמיתי, למשל, זה שאנחנו נדמה לנו שיסורי מצפון זה דבר טוב, זה אומר שעוד לא התבלט לנו המיותר האמיתי, זה אומר שעוד לא נגענו בטוב שלנו.
אבל נניח שאנחנו באמת בכיוון הזה ואנחנו יודעים להצביע על הטוב ואנחנו מדברים על זה הרבה והמיותר עולה. זאת אומרת, צף פה, אתה צודק, זה כבר לא איזה גוש של מרפול, שזה בלגן, ערפל. ברגע שאתה מצביע על הטוב, אז מה שאתה לא מצביע עליו הוא כנראה הרע.
תן דוגמה.
שבן אדם באמת עושה עבודה, הוא אומר, אני באמת משתדל עכשיו לא להתעסק ב... לא, כי זה נשמע לפני זה שכאילו, שאתה באת להגיד שכל הס... למה זה כל כך חשוב להבליט ולהסתכל על הטוב? בגלל שברגע שאנחנו עושים את זה, מה קורה? צף פתאום הרע כאילו בבהירות. זה לא איזה ערפל, כאילו שזה לא איזה
גוש. אני מבין למה זה נשמע, אבל זה טוב שאתה אומר את זה, אני לא רוצה... זה לא כאילו המטרה שלי זה לראות את הרע, ואני עושה טקטיקה לראות את הטוב בשביל להגיע לרע.
אלא?
קודם כל לראות את הטוב, זה הפואנטה. זה הפואנטה, זה לא בשביל. עוד פעם, זה... רש פי בית, תורה רש פי בית, נכון? אז אמרה, לחפש נקודות טובות. אז יש כל מיני שלבים, נדגיש את זה אותם. זה ממש יסוד היסודות של התורה של רבי נחמן, זה שעל ידי מה חוזרים בתשובה, על ידי ראיית הטוב שבנו. זאת אומרת, על ידי מה מתקדמים, על ידי ראיית הטוב שבנו. אם עשירית מהאנושות הייתה מאמינה לזה באמת, היינו במקום אחר. שאתה זז על ידי ראיית הטוב שלך, ולא על ידי ראיית החושך שלך. עכשיו, יש בן אדם...
ראיית החסר ומה צריך לתקן, ומה לא בסדר ומה...
אז זה ראיית הטוב שלך. עכשיו, מכיוון שרובנו מאוד רחוקים מזה, אז לפעמים אנחנו מסכימים לראות טוב כהסכמה טקטית, זה הודנה. בסדר? למוסלמים יש פטנט. הם מסכימים לעשות איתך שביטה כדי לכסח אותך אחר כך. זה נקרא הודנה. בסדר? אני לא יכול עכשיו, אז אחרי זה. אז יש הרבה אנשים שמסכימים לראות את הטוב בעצמם בתור הודנה. אבל ברור שאני מחכה לרגע שסוף סוף אני אוכל לראות את הרע. אז זה טקטי. ולאט לאט גם מזה צריך להשתחרר. זה דבר טוב, בסדר? זה מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. כי אני רואה טוב שלא לא לשמה, כי אני עושה את זה בשביל יעני לראות את החסרונות שבעצמי אחר כך. עם כוח.
כדי לעשות סדר, אז למה, הרע לא קיים? כאילו איפה הוא? מה הוא נעלם? הצבעת על הטוב, וואלה, איפה כל הגוש הזה שהיה?
באמת, זה העיקר. אנחנו לא כאילו, אנחנו חושבים שהרע צריך להיכנס בו ראש בראש. זה לא בטוח בכלל. אם תלך באמת עם הדבר הזה של ללכת עם הטוב ולא, טוב, דיברתי עליו, אבל, כאילו, אוקיי, אלא אני הולך באמת על זה שהטוב יחזיר אותי בתשובה. אני יודע שאני אעמיק יותר ויותר את ראיית הטוב שבי לבד. החושך הזה ישתחרר.
כן, אבל יש, אם בצורך העניין אנחנו מדברים באמת על בן אדם ש, אוקיי, במובן מסוים, כל אחד מאיתנו במובן מסוים הוא כזה, אבל שיש פה באמת נקודה מאוד מאוד מינימלית של טוב. עכשיו, אתה צודק שזה, לא כולם מסוגלים בכלל לראות את זה, וצריך להצביע ולהגיד, כן, יש פה משהו טוב. עכשיו, זה לא 50-50, כאילו, יש פה איזה משהו שאתה יכול להצביע עליו, וזה יפה, אבל יש פה, כאילו, זה לזלזל בעצמך, באמת, כאילו, אני קשה לי עם זה, שזה כאילו, אז עזוב את זה שקשה לי, שאנחנו אובססיביים לבא. זה לא שאני אובססיבי לרע, אני פשוט לא מזלזל בעצמי עד כדי כך, שאני 99% ממה שאני עושה, אני לא מייחס אליו חשיבות.
זה מה שאני אומר.
יש לי חשיבות, אני צריך לקחת על זה את האחריות.
אז שני דברים. אחד, זה הדבר השני, אולי זה לא בדיוק מה שאתה אמרת, אבל תשמע את זה בכל אופן, שזה נדמה לנו עבודה למתחילים. יצר מלוכלך מאוד בנקודות טובות, שאומר לך, בסדר, עכשיו אתה שבור, אתה חלוש כזה, אז בסדר, תסתכל על הטוב שבך. ואז כשאתה מתחיל להתרומם, אומר לך, זהו, גמרת להיות חלש, בוא נעשה עבודה של גיבורים, נסתכל על החושך. וזה יצר הרע מאוד מלוכלך. הוא אומר לך שהסתכלות על הטוב זה למתחילים. וזה העבודה של הצדיקים, לפי מה שלמדנו לפני רגע, וזה העבודה... אין, מסתכל על הטוב, זה העבודה של הצדיקים. וזה הכוח. מי שחלש מסתכל על החושך. מי שחלש מסתכל על החושך, לא הפוך. אז זה אחד. שתיים, לגבי מה שאתה אומר, וזה כתוב בהרבה ספרים של צדיקים, הבעיה שאנחנו לא מאמינים לזה באמת, שאתה אומר, אבל זה 99% ממה שאני עושה, א', זה לא נכון.
לא משנה.
בוודאות.
נגיד שזה 40.
לא, אבל לא סתם אמרת את זה. לא סתם אמרת את זה, ולא אתה, לא אתה. אנחנו כולנו שם. אנחנו רואים עקום. יש לנו פגם המדמה. אנחנו רואים עקום, ונדמה לנו שבתוך מה שאנחנו עושים, יש אחוזים מאוד גבוהים של חושך, מה שלא נכון בכלל. אבל זה הבלבולי מוח של המדמה, של הפגם הראייה שלנו, של העיניים מקולקלות. ואפילו נניח שיש 99%, אז מה שהבטיחו הצדיקים זה, נגיד את זה בלשון של ימימה, הטוב אין משקלו כמיותר. או מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, זאת אומרת, באמת, באמת, 99,000 של רע לעומת נקודה אחת של טוב, הטוב מפיל אותה. אין, הטוב הרבה יותר חזק מזה, זאת אומרת, יש לו הרבה יותר משקל, ואצלנו אנחנו לא תופסים את זה ככה. אנחנו תופסים שזה משקל שווה, ודרך כלל אנחנו תופסים שיש משקל הרבה יותר גרוע לרע. והדוגמה הקלאסית זה שאתה עושה איזה משהו טוב שעתיים, ואז בסוף נפלט לך איזה קטע לא יפה, אז אתה אומר, עכשיו הרסתי. זה אומר שאתה מייחס הרבה יותר חשיבות וכוח לנפילה מאשר לטוב. כי אם לא היית אומר ככה, היית עושה מלא רע ועושה מילימטר של טוב, היית אומר, או, עכשיו הרמתי הכל. אנחנו לא אומרים את זה. אבל לרע הוא, אנחנו מרשים לו להרוס את הכל בשנייה. בדיוק, בדיוק, בדיוק. זה מה שרציתי גם כן לצטט לך. סנגור אחד מיני אלף, שמלאך אחד של סנגוריה מפיל אלף קטגוריה. אבל אנחנו לא כאילו באמת מאמינים בזה. זה שתיים.
איפה הוא מדגן נגיד מידע?
תשחררי, לא צריך.
יש לך עבודה פה, יש פה ממש שגודלים.
איפה אתה? איפה אתה? אני לא מבין איפה זה.
יש לי
אתה עשית דברים, איפה זה?
אז רגע, רגע, אני אגיע לזה. אני אגיע לזה, זה השלב הבא. בסדר? זה השלב הבא. אבל הוא אומר לקחת על זה אחריות. תפיסת האחריות שלנו, תפיסת האחריות שלנו על הקלקול שלנו היא גם כן מעוותת. אני אומר את זה מאלפי מלאכות. מאלפי נקודות של עבודה. תפיסת האחריות שלנו מעוותת. מה שנדמה לנו זה ככה. נדמה לנו שאם אני אגיד, וואי, איך אני עשיתי הכל וזה וזה, אז אני לוקח אחריות. ואם אני אגיד שאני הטוב שבי, והרע הזה הוא חיצוני לגמרי, זה לא אני בכלל, זה חוסר לקיחת אחריות. זה מה שנדמה לנו. ומה שקורה כשאתה רואה את נקודת הפער שבך, מה שקורה לחושך זה שהוא לא מתגלה, הנה כל החושך שלי, מה שקורה לו שהוא נפרד ממך. פתאום אתה רואה שזה בכלל לא אתה. לפני זה היה ערבוב, שאתה חשבת שהחושך שיש בתוך המערכת שלך זה אתה. כשאתה רואה את הטוב שלך, פתאום אתה קולט שזה בכלל לא אתה. עכשיו, אנחנו חושבים עוד פעם, שברגע שאני אחשוב, אני אגלה שזה לא אני, אז אני לא אקח על זה אחריות, ואני לא, כאילו, יעשה עם זה כלום. אבל מי שיבדוק יגלה שזה לא נכון. עד רבה. ברגע שאתה תגלה שזה לא אתה, אז יש מצב בכלל לדבר על לקחת על זה אחריות. וקודם כל, האחריות הראשונית היא לקחת אחריות על זה שאני חתיכת גוש של אור, ששום דבר לא נוגע בו.
שום דבר לא?
לא נגע בו.
גוש של אור.
כן, לא גוש. הגוש של עור. תראו, בסוף, בסוף, מה שאני אומר עכשיו זה עיקר יסוד היסודות של החסידות לעומת המתנגדים בתנועת המוסר. והבעיה שגם הרבה אנשים שלומדים חסידות בבסיס, הם עדיין עושים עבודה של מוסר. זה תחפושת של תורות חסידיות, אבל הם לא נגעו בעניין. אתם רוצים דוגמה קלאסית? דוגמה קלאסית שאחד המורים שאני לומד אצלו עכשיו, הוא מצטט סיפור, אני חושב, מאדמור מקוץ. זה קצת מרחיק לכת, אבל בשביל שתקלטו. הוא אומר, אם בן אדם, אחרי שהוא רצח מישהו, עוד נוטף לו אדם מהסכין, בסדר, והוא לא מסוגל עכשיו לעשות מצווה אחרת במלוא הכוונה, כאילו הוא צדיק גמור, הוא עוד לא נגע מה זה חסידות. זה מרחיק לכת, אבל בואו לא נלך עד כל כך רחוק. זאת אומרת, לא משנה איזה פשלה עשית, אם אתה לא מסוגל שנייה אחרי זה להגיד, זה לא אני, אני אור עצום, ועכשיו אני הולך לעשות משהו טוב, ואני לא מפקפק בטוב שבי, אז אתה מתחיל להבין מה זה העבודה של החסידות. שבאמת אתה טוב שאי אפשר לגעת. וכל הדברים האלה בתוכך זה בכלל לא אתה. אני אגיד לך מה המידה כנגד מידה. המידה כנגד מידה אומרת ככה.
מאיפה הביטוי הזה? הביטוי הזה הוא בהקשר הזה של חטאים בעוונות?
אני רוצה להגיד, כאילו עשית, תקבל בראש, כן? מה אם לקבל בראש?
מה עכשיו אתה רוצה? אבל עכשיו, טוב, כמו שאתה יכול לצבא, אתה בלב שלם, אז מה שאתה לא מבין מה זה האהבה שבורו לבין. אבל תכלס, רצחת מישהו, כאילו, מה הולך?
כן, תעזבי את הרצח, בסדר? בוא נלך את דברים יותר קטנים. אז אני אומר, מה זה מידה כנגד מידה? שהקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו כמו שאנחנו מסתכלים על עצמנו וכמו שאנחנו מסתכלים עליו. אז מכיוון שאנחנו מסתכלים על עצמנו שאנחנו ככה וככה וככה וככה, גם הוא מסתכל עלינו ככה. אבל אם יהיה לנו רחמנות, רחמים, זאת אומרת, רואים את הטוב בעצמנו, גם הוא רואה את הטוב בנו. זה מידה כנגד מידה.
מוסר זה לא בסדר?
וזה
חשבי
על השכינה.
מוסר זה לא בסדר?
תראה, הנקודה היא כזאת. הנקודה היא השאלה האם אתה הולך ומתקרב לעצמך, כן או לא. אם המוסר מקרב אותך לעצמך ולקדוש ברוך הוא, מצוין. אם לא, לא. זה לא האם מוסר זה טוב, כן או לא. וזה המחלוקת. המחלוקת המרכזית, איך מתקרבים. זה המחלוקת המרכזית. האם מתקרבים דרך ראיית החושך שבך? או מתקרבים דרך ראיית האור שבך, וההפחתה הטוטלית כמעט במשמעות החושך שבך, עד כדי שזה בכלל לא אתה, וזה אף פעם לא היה. אף פעם לא היה, אין, זה לא היה. כן. אמרת, זה דברים מפורשים, זדונות נהפכים לזכויות. איך? זה קרה לך שזדון נהפך לך לזכות? אז הגיע הזמן שזה יקרה לנו. מה זה זדון נהפך לזכות? משהו הכי גרוע שעשינו בחיים שלנו, אנחנו הופך להיות זכות. מה זה זכות? שאני מסתכל עליו כזכות. איזה דבר נפלא זה היה.
זה לא קל,
נכון, לא אמרתי שזה קל, אבל לפחות שנבין שיש לנו מחסומים על המקום הזה, והמחסומים האלה הם בעצמם יצר הרע, זה מה שאנחנו לא מזהים. אנחנו חושבים שזה התנגדויות תורניות מוסריות, זה לא, זה יצר הרע בעצמו שלא מניח לי לגעת בעומק הרחמים. אתה מבין מה אני אומר? זה מתחפש בתוך דברי תורה, זה מתחפש בתוך תיאוריות רוחניות שאני מכסח את עצמי בשם תיאוריות רוחניות וקורא לזה קדושה, וזה בעצמו היצר הרע. זהו, הוא לא נותן לי לגעת ברחמים.
אתה מייחס חשיבות לזה שאנחנו, למתח הזה שמדברים עליו הרבה, לא יודע, דיאלקטיקה, אנחנו גוף, יש תורה, זאת אומרת, יש פה מתח בעולם הזה, באוויר, כאילו אנחנו יורדים למטה, יש לנו תאוות, הקדוש ברוך הוא אומר לנו לא, תעשו ככה, וזה תמיד מלחמה, כאילו אתה מדבר, זה קיים אצלך, כאילו, כשאני חוטא, זה משהו שהוא מאוד שלי, זאת אומרת, זה חלק מעבודת השם שלי, אני מסכים, אבל כאילו זה משהו רע מאוד שעשיתי. ואני צריך לקום.
אני אמשיך לקרוא לך, ואז תגיד כמה זה עמוק.
מה זה לקום? מה זה לקום? אם מה שעשיתי עכשיו רע ואני יכול עכשיו לעשות משהו, מה זה לקום?
לקום זה להפסיק לחשוב שאתה לא בסדר. כי מי שממשיך לחשוב שהוא לא בסדר, הוא לא קם לשום מקום. הוא מרגיש סמרטוט, ומחר הוא פחות מהיר. עוד דקה הוא פחות מהיר. לדוגמה, עשית שטות, עכשיו אתה בא לאן שהוא נכון, שאתה מדבר פחות מילים טובות, אתה פחות מואר, פחות יש לך כוח, נכון? זה נקרא נפול. מה זה לקום? לשכוח מזה לגמרי. אבל אנחנו לא מסכימים בגלל האגו המנופח שלנו, שאנחנו קוראים לו כל מה שאמרת. תמיד יש לנו חתיכת אגו מנופח שלא מוכן לשחרר טעויות. לא מוכן לשחרר. טעית עכשיו, פאפ, 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 מה קרה? אז עשית שטות, יעני, תשכח מזה, נגמר. נגמר, אני חוזר להיות אור, זה לא היה. אחר כך נראה מה עושים.
אני חוזר להיות אור, ולפעמים אבל מתוך המקום של האור אני גם לוקח או קורא לי מה שצריך לקרות שאני עושה טעות. זה הבדל בין רגשי אשמה ובין לקחת איזושהי אחריות בנקודה של אור. להגיד טעיתי, יש משהו שצריך לקרות בעקבות זאת, יש התוצאות הנדרשות, אבל זה לא ממקום שאני רעה, זה לא ממקום שאני אשם. ככה אני יכולה לחיות עם המקום הזה שיש למעשים גם הנפולים שלי תוצאות.
עוד פעם, זה הפוך על הפוך, כאילו ברגע שאתה מסכים להיות אור עצום ושהקלקול זה לא אתה, אז בכלל אתה באמת מטפל בזה בצורה הנכונה במה שצריך לטפל.
כן,
זה לא שאתה שברת למישהו קוס אז אתה לא הולך שלם לו על זה, זה לא על זה מדובר.
מה זה חרטה בעצם?
זה מוצר שאנחנו לא מכירים אותו, אנחנו מכירים מוצר מדומה. היה פעם פרק בחמישייה הקאמרית, ראיתם חמישייה קאמרית?
כן.
אז היה פרק בחמישייה הקאמרית, היה אחד אומר לשני, מה זה, זה וויסקי? אז הוא אומר לו, לא, זה וויסניק. זה, מה זה, אותו טעם בדיוק יותר זול. אחר כך הוא אומר לו, מה זה, קנית מעיל? ריצ'ראץ', וזה אומר לו, לא, זה לא ריצ'ראץ', זה רינרן. זה גם כן, זה עובד אותו דבר, זה יותר זול. היה לי גם כן פעם, היה תיקי נייק עם שרוכים כאלה, והיה תיקי מייק. גם כן, עולה עשירית מחיר, זה נראה אותו דבר מי שלא שם לב. אז יש לנו חרטה, זה מוצר קדוש, ויש לנו מוצר זול וגרוע שאנחנו בטעות קוראים לו חרטה. וזה מוצר, אז בדרך כלל אתה קודם כל צריך להזיז הצידה את החרטה הגרועה עד שתוכל לפגוש את החרטה האמיתית. זה לא זה, ואתה לא יכול לפגוש את זה עד שתהיה מפוצץ באור. לא יכול לפגוש חרטה אמיתית עד שתהיה. לכן אמרתי, ראש השנה קודם ליום כיפור. אתה לא יכול לפגוש.
אז מה מרגישים שמתחרטים בעצם? שמתחרטים באמת?
תבדוק, אם תעז למלא את עצמך באור, אז אתה תדע.
זה המדד שמחה ואושר הזה?
מה?
זה המדד שמחה ואושר?
אתה תראה, זה, יש, הנה נחזור לשפה של ימימה, יש הכרת הטוב והכרת המיותר. רוב האנשים הם לא בהכרת המיותר, הם בדחייה עצמית. זה מוצר מתדמה. עכשיו, ברגע שבן אדם מתמלא בהכרת הטוב לעצמו, אז הוא יפגוש באופן טבעי מוצר חדש שנקרא הכרת המיותר, שהיא משמחת. המדד הכי פשוט לחרטה ששייכת לעולם הקדושה זה שאתה מתמלא ממנה שמחה. לא שמחה תיאורטית כזאת, או עכשיו יש לי, אתה ממש נהיה שמח, כליל ומשוחרר. אבל אי אפשר לפגוש את זה, אני חותם על זה כמעט ב-100%, שמי שלא עובד עם מחבש על ראיית הטוב שלו, הוא לא יפגוש את המוצר נפש הזה, ולא במקביל מזיז את כל מה שיורד עליו. הוא לא יפגוש את המוצר נפש הזה שנקרא חרטה בריאה, שהיא משחררת, מרוממת ומקרבת ומשמחת וכלילה. זה מכניס בך המון כלילות. קלילות. קלילות זה חוויה פיזית ממש. פתאום אתה מרגיש שאתה יותר קל. כן? אז הוא אומר, ועכשיו אני חוזר, תראו כמה עמוק מה שהוא אומר, זה כל כך לא פשוט להגיע לשם. הוא אומר, הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים כדי להוריד לנו כפרת עוונות. לאן הוא נכנס? אז הוא אומר, הכהן הגדול, יש מקום שהוא נוגע בו כשהוא בקודש הקודשים, שם הוא לא מבקש סליחה. הוא שותק, כי הוא מבין שהעבירות כלל לא נרשמו. הקדוש ברוך הוא מעולם לא שמע עליהם. עכשיו, אנחנו לא מאמינים לזה. הוא מגיע לזה נקודה, הוא כאילו, יש, פעם טסתי במטוס, או אתם יכולים לראות גם כן, יש גשם. אז אתה עולה מעל העננים, ויש שם שמש, זה יום שמש, נכון? אז יפי, אז ככה זה הכהן הגדול. עולה, 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 הכל זה, יש בלגן, יש עבירות וזה, אז הוא מגיע למעלה, אומר, מה? אין פה כלום. אין פה כלום. עכשיו, משם הוא יוצא חזרה, והוא אומר להם, אין שם כלום! אתה אומר לו, לא, אתה לא תגיד לי, רגע, מה אם אין שם כלום? עכשיו, הקושי זה להגיע לשם. מה לא מאפשר לנו להגיע לשם? שאנחנו לא מסכימים. יש לנו מחסומים פנימיים באמת להאמין שאף אחד לא ראה את זה. אין. לא שמע על זה. תארו לכם יהודי שחטא ובא לבקש סליחה. ניגש אליו אהרון הכהן ואומר לו, אתה יודע מה, אחי? דיברתי עם אלוקים, הוא בכלל לא שם לב שעשית את זה. וזה נשמע בדיחה, זה רציני לגמרי. אנחנו לא עד כאן. בגלל שאנחנו עד כאן, אנחנו לא יכולים להיות הכהן הגדול. אבל כמה שאתה יותר מעז להגיד לא עד כאן, אז אתה כבר מתקרב להיות הכהן הגדול, ואז אתה יכול לחפר על עוונות של אחרים גם. קודם כל זה מחפר על שלך. הוא לא שמע על זה.
למה
בכל זאת?
כל
המסך
של הדברים. לא, זה
ענק
מה שאמר.
זה לא עני, כן? זה כתוב בכל מקום.
למה מסך התפילה? כל כך הרבה.
זה מה שאני אומר, זה מה שאני אומר. יש מוצר שנקרא וידוי, דומה לחרטה. ויש מוצר שנקרא וידוי שהוא משחרר ומקרב ופותח את הלב. ויש מוצר אחר שרובנו נמצאים שם. כשאנחנו רואים את המילים האלה, נהיה לנו כזה, טוב, בסדר, עשיתי זה לא בסדר, עשיתי זה לא בסדר, וזה, זה לא שייך. אז אתה צריך להעז לפנות את הדבר הזה ולחפש את הוידוי הקרוב. תתחיל בצורה פשוטה, תגיד לך, תכנס לבית הכנסת, תגיד לך, תראה, אני רואה את הדבר הזה, מה זה מעט עליי? אני בטוח שלזה לא התכוונת. עכשיו, אין לי מושג למה כן התכוונת, אבל תעזור לי בבקשה לגלות למה כן התכוונת, אני מוכן לשבת פה מהבוקר עד הערב בבית הכנסת, עד שאני אגלה מה כן התכוונת. זה בטוח לא. למה? כי אני מרגיש שזה לא מקרב אותי, זה מכביד עליי, זה מעיק עליי, זה בסדר, הנה, אני מוכן, סן, אני אבוא, תגיד לך מה שאתה רוצה. עכשיו, אין לנו זמן לזה. עוד פעם, אנחנו לא המילים, זה לא המילים הלא נכונות. הבעיה זה המוצר הנפש שאנחנו מחברים למילים האלה, כמו חרטה. דוגמה. מה? חפשו, מה? אין קיצור דרך. זה לא שאפשר להגיד את זה ב... אני אתן לכם את הטריק.
כל הדברים הלא טובים, בסדר? בסדר, בואו נקצת הוידוי, תראי, תראי.
בגעתי בעצמי. אם נגיד את רוצה, אבל עוד פעם, תתפסי את זה. אני רק נותן איזה פיס. בגעת במי? בגעתי בעצמי כי ירדתי על עצמי שבועיים. בסדר, זה עוזר לה, אבל זה לעג לרש מה שאמרתי. לא יודע, עוד פעם, גם זה...
כאילו, את בוכה על זה שאת בוכה.
גם זה.
מה?
תשאלי. הבעיה שאנחנו לא... אין לנו סבלנות להיות במצב הזה שנפטרנו מהמוצר המצ'וקמק הישן, אנחנו לא יודעים מה כן, אז מה כן? אז לא בא לנו להיות פה, אז אנחנו רוצים שצ'יק צ'ק יהיה לנו איזו תשובה. לא, אין לנו גם סבלנות לחפש את השער. לחפש את השער, ואתה כל פעם צריך לחפש את זה. איך אני מחפש את השער חופנימה? רגע, אבל עוד שנייה נגמר, ומחכים לי, וזה, והארוחה, ואין ארוחה ביום כיפור, אז יש משהו אחר, ושנייה עם עוד מעט בקדיש, ואני לא עוזב. באת פה לעשות משהו, ואתה עכשיו אתה בסבלנות לחפש פה רגע, זה לא... לחפש את הכניסה. יש לך את הסידור, בסדר, זה קביים, זה אמצעי עזר, אבל זה לא פותר לך את הצורך למצוא את השער. פתח לי שער החמוד. אז אני אקריא לכם עוד קצת מאיפה בא הקול הזה שאנחנו מתבלבלים איתו, ואני חושב שיקרנו את זה בשנה שעברה, אבל כל שנה זה טוב לפגוש את זה. הוא אומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז היה קול ביקום שאמר, מה אנוש כי תזכרנו? מה פתאום? אל תברא אותו. הקול הזה, הוא מביא את זה מהמלאכים עוזה ועזאל בזוהר, ויש עוד כל מיני מדרשים שזה בא מכל מיני מלאכים, והוא בלשון של של הרב קרליבך זה מי צריך אותך. כן, who needs you. אז אם זה הוא יהרוס את העולם, אם לא תברא אותו העולם יהיה שלב, כאילו. זאת אומרת, הכתרוג הזה הוא מסתובב בעולם והוא נמצא בתוך הלב שלנו מאז בריאת העולם. הבעיה שאנחנו לא מזהים שזה כתרוג, אנחנו חושבים שזה חבר שלנו. אז הוא אומר, הכתרוג של המלאכים שאומר הוא נידזיו לא בא בגלל מה שעשית, הפוך. הדברים שאתה עושה באים בגלל הכתרוג הזה. תביני מה אני אומר? כשאתה עושה שטויות זה בגלל שאתה האמנת לכל הזה שאומר מי צריך אותו. יש בתוכנו שורש כזה של שלילת האדם, של הרס עצמי. היום זה הוא נידזו, מי צריך בני אדם, מי צריך אותך, מי צריך אותי. בטעות, בטעות, הרבה אנשים דתיים שמים על הכל הזה כאילו זה תשובה. זה נורא והיום. עוזה ועזאל שבאים להחריב אותך ואתה קורא להם תשובה. תראה מה עשית, איך אתה, מה אתה, ת, 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 ת. עכשיו הם באים, מתחזקים אחרי טעות. אבל אחרי טעות שאתה טועה, בסדר, אז הנקודה היא שתחזור למקום. מי הכי מונע ממך מלחזור למקום? זה המקטרגים האלה. שהם בתוכך, בקולות, שאתה לא בסדר, וכך אחריות וכל זה, זה כאילו. ואם אני אביא רחמים, לא כתרוג, אלא עין טובה על עצמי, אז הם אומרים לי, אתה לא לוקח אחריות, אבל זה רק תחפושת כדי להגיד, בוא תישאר בפח. בסדר? כן, אז הוא אומר ככה, מה שקורה לך ביום כיפור, כשאתה באמת, למה התיקון לזה זה ההתפארות? כי הכל הזה שבתוכך, שמסתובב בעולם ואומר, הוא needs you, כן? אז הוא גם השורש לכל הנפילות שלנו. מה התיקון אליו? זה לא בדיעבד עד שנפגוש את החושך, אלא זה התיקון שלו, שאתה תדע כמה אתה נפלא וכמה העולם לא שלם בלעדיך, לא משנה מה אתה עושה. אין לזה תנאים. זאת אומרת, זה האהבה שאינה מותנית בדבר, אנחנו צריכים למצוא את נקודת האהבה שאינה מותנית בדבר אלינו, גם בנפילות הכי גדולות. אמרנו כבר בעבר, אבל זה שווה לחזור על זה, שהמבחן הכי גדול שלך לאהבה שאינה מותנית בדבר, זה כשעשית את הפשלה הכי גדולה. יש לך הזדמנות, אתה עומד עכשיו בניסיון של אהבה שאינה תלויה בדבר. לעצמך. כן? לאהוב את עצמך כשהולך לך, זה לא ניסיון. לאהוב את עצמך כשעשית שטות, ענקית, זה ניסיון.
אינה תלויה בדבר.
כן? כי אני מתנה את האהבה, אני אומר, אני אוהב את עצמי אם. עכשיו, שאני כזה, אז לא. נכון?
כי יש לי נגזרות, כי זה משנה מה אני עושה בהם. בטח שזה תלוי. זה תלוי בהרבה דברים. אני בוחר, כאילו, אני בוחר. אני בוחר לעשות עוד דברים טובים, עוד דברים רעים.
כן, זה, תראה, אתה
מפריג את זה. אני כאילו קשה לי, איפה אתה שם את זה, כאילו?
זה לא שאני לא שם את זה, אני מדגיש את זה מאוד, בגלל שרובנו נפולים עמוק וחזק, בוא נסביר את זה מכיוון אחר.
אתה בא לאזן איזושהי נקודה.
לא, אבל זה לא לאזן.
זה לא חיים מאוזנים.
זה לא לאזן, זה להתחיל להעביר את הדגש המרכזי לשם. זאת אומרת, אם אתה רוצה בלשון של הקבלה, לעבור מזער אנפין לאריך אנפין. לאריך אנפין יש לו רק עין אחת. אינו שתיים.
לאריך אנפין.
כן, עין ימנית.
רק באור הזה, כאילו.
זה מה שהוא רואה. בטח ביום כיפור. אז ביום כיפור בטח אין איזון. זה ודאי. עכשיו,
אבל צריך להגיד את זה, שזה לא מקום לאיזון.
א', לא צריך. תראה, אני לא ראיתי פה אף אחד שלא מבין את זה. אתה מבין מה אני אומר? נדמה לנו שצריך איזון.
לא.
לא צריך. לא צריך, כי לא חסר פה לאף אחד לקחת אחריות. אם היה יושב פה איזה סטלן...
אתה אומר, ביטחון עצמי גבוה, זה לא הבעיה שלנו.
זה לא הבעיה של ביטחון עצמי, כי א', אתה צודק, לרובנו אין לנו ביטחון עצמי. הכסח עצמי לא נובע מביטחון עצמי. אבל אני אומר, שים לב, אני מדבר גם על עצמי, זה לא אתם, כן? אין פה אף אחד שהלך עם זה בקלות, עם האמירה הזאת. זאת אומרת שאנחנו מאוד לא מאוזנים. יש, נגיד את זה בשפה אחרת, יש בחירה וידיעה. בסדר? אז מה שאני מדבר שייך לממד של הידיעה. כן, שהשם יתברך עושה הכל, ושאני טוב לא משנה מה, וזה, והצד שלה, כאילו, משפט, שהוא שייך לממד של,
של הבחירה. של עכשיו גם.
כן, כן, שייך לממד של הבחירה. אבל אנחנו, אם נלך עד הסוף עם הנקודה ההיא, אז באמת אנחנו נחיה בתוך המשפט. אנחנו חושבים שאם אנחנו נשחרר את זה, אז לא יהיה משפט. אם נעז לנסות, נגלה שזה לא נכון. כאילו אנחנו נפסיק, כאילו אם אני אגיד שאני אוהב את עצמי בכל תנאי, אז אני לא אתקן כלום. זה הפוך, 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 הפוך. לא קולטים את זה, אבל אנחנו, למה אנחנו לא יודעים את זה? כי אף אחד לא מעז לנסות. אף אחד לא מעז פשוט לתת אהבה בלי תנאים, ואז הוא יגלה פלא פלאים, שהוא גם עושה משפט. זה לא כאילו, מה אכפת? זה לא אדישות, זה נתפס כאדישות. אם אני...
זה נתפס כחוסר אחריות.
זה צורה אחת. או צורה אחרת להגיד, כאילו אני לא מעריך מישהו, אם אני זה כאילו... זה נכון, אני מבין את זה. יש צד, גם אני מבין את זה, שכאילו לצפות ממישהו, זה כי אני מאמין בו.
כן.
נכון? זה לא... אבל...
לבחון את המעשים שלו בקפדנות, זה כאילו לסמוך עליו.
מידת המשפט מלבישה על עריך. זאת אומרת, צריך שהבפנים, באמת בעומק, אנחנו באהבה ללא תנאים, ורק בחוץ יש לנו משפט, וזה רק כעס הפנים, ואנחנו מאוד מאוד. שהציר הפנימי של האישיות שלנו...
בחוץ צריך את זה? בחוץ?
אבל מה זה בחוץ?
מה זה בחוץ?
בחוץ אתה תפגוש כשאתה תהיה בפנים שם. אנחנו לא מכירים מה זה בחוץ. זה הדבר הבא שאנחנו רוצים לדבר. מה שקורה זה שאתה באמת מתחיל להיות בנקודה פנימית כזאת, שאתה רואה את עצמך, הנה אני פה זה הטוב, ושם בחוץ יש רע.
בשביל הפרוטוקול אני צריך טיפה להתייחס אליו, כן, משהו כזה.
כמעט. עכשיו זה מצווה. עכשיו אני מצווה ועושה. בסדר, צריך, כאילו. כמעט, זה קצת מוגזר, אבל כמעט להגיד את זה. כן, טוב. עכשיו נטפל, אבל זה שם. הוא אומר את זה פה...
אפילו לא בשביל המצווה, אני חושבת שבמלוא האחריות, בשביל שאני אוכל...
לא, הוא הלך יותר רחוק.
לא, אבל אני בכוונה מחזירה אותו לזה שאפשר... להתעסק עם הרע רק כשאני מוכן לשים הפרדה ביני ובינו. הרע זה לא אני, הרע זה איזשהו משהו שצריך לטפל בו.
אבל זה לא כיף לדבר, זה לא כיף לדבר עליו. אז לא נדבר עליו אם הוא לא קשור אליי.
לא, אני אדבר עליו, אבל כשאני לא מדברת עליו בדיוק שזה אני, אז הרבה יותר קל לי לטפל בזה.
אתה מבין, זה פילוסופיה של הדבר, יש להגיע למקום הפנימי ויש לבנות עליו תיאוריה. הכהן הגדול הוא נכנס לקודש הקודשים, הוא לא לומד עליו שיעור. וכשהוא בפנים, אז זה נראה בצורה מסוימת, וזה לא נראה בצורה אחרת, ואנחנו כאילו עושים תיאוריות על זה. מה יהיה אם נגיע לשם? תכנס לשם ותראה. זה מפחיד מאוד.
מה זה נכון כל כך שכאילו נגיע לשם למעלה ואין שם עבונות? תמיד, זה כל כך קדוש, קודש קודשים, ואז הכהן אומר את התפילה שלו, וזה, מה זה תפילה היה בעיניי פה? זה מה שהוא מתחלט שם. אבל כי זה כן, זה מעל, זה באמת מעל. את יודעת מה התפילה? שתשמע את התפילה
שלו. הכי פשוט,
הכי פשוט, פשוט. זה מה שאתה
אומר. בעמוד 136, כן? מה קורה בתקיעת שופר? הקדוש ברוך הוא מציג אותי בפני עצמי. עד שמגיע ראש השנה ויום כיפור, חשבתי שהרע שלי הוא מבפני. אבל אחרי תקיעת שופר, אני מבין שכל החסרונות שלי הם רק מבחוץ. אבל כמה זה עמוק להסכים להיות שם. זה חיצוני לי. זה כתוב אצל כל הצדיקים, כולם. אז זה הרב קוק מלא מזה, זה הרב חרלף מלא מזה, ורבי נחמן מלא מזה, ואין כל. אין איזה. זה, אז זה בחוץ. מתי אתה יכול להגיע למצב שאתה תופס את הרע שלך מבחוץ? כשאתה מפוצץ בוודאות שאתה אור בלתי רגיל. וכמה שיותר, יותר, יותר, ככה יותר דברים יוצאים החוצה. הם נתפסים מבחוץ. עכשיו יש מה לדבר על יום כיפור בכלל. לפני זה, איך תחפר על מה? זה חתיכה ממך. איך אתה יכול... אתם יודעים, יש בזכריה, אני חושב, פושט את הבגדים הצועים מעל הכהן הגדול. זה בגדים. אתה לא מזהה את זה כבגדים, אתה חושב שזה אתה. אז איך יורידו לך את הבגדים ויחבסו אותם? יחבסו אותך? זה לא נעים אקונומיקה על הגוף. גם לא קליה אולטרה. זה. הוא אומר... אז מה קורה לנו ביום כיפור? אומר האיש בצדק, בעצם כל הטעויות שלנו באות מכך שאנחנו לא כל כך בטוחים שאנחנו צריכים להיות כאן בעולם. אז אני מקריא לכם מהבית יעקב, שזה הבן או התלמיד של האיש בצה, נדע לי הבן. הנה זה הכוח צפון בלב האדם שמקטרג על הווייתו. בית יעקב, יודע? הנה זה הכוח צפון בלב האדם שמקטרג על הווייתו, והיצר הרע. הוא הקטרוג הזה. וממילא זה הכוח ירצה להביא את האדם לאבדון ותוהו, ולכן ירצה להחטיאו. זאת אומרת, הכל הזה שבתוכך שמקטרג עליך, הוא רוצה שתעשה שטויות, כדי שאחרי זה הוא יוכל להגיד לך, הנה, אתה רואה? אז הוא היה לפני. הוא היה לפני ורק חיפש תירוצים. אז לכן הכהן הגדול וכולי, למה הוא שולח את הסעיר למדבר? הוא אומר, כל הטעויות שלנו באות מהסעיר הזה ששייך להזזל, מכל כתרוגם של עוזה והזהל. כל הטעויות שלנו באות מפני שחשבנו שאנחנו חסרי ערך. כשיום אחד אתה קולט שעשית את השטות הזאת בגלל שאתה חשבת שאתה לא שווה, אז אתה משתחרר מזה. ואז גם בא לך רחמים, אתה לא אומר, וואו, וואו, אבל עכשיו תרשו לי לשאול אתכם, הלא ביום כיפור, מערב עד בוקר ומבוקר עד ערב, אני עומד לפני השם ומונה את כל החטאים שעשיתי. האם יש יום שבו אני לא אמור להרגיש יותר חסר ערך מאשר ביום כיפור? וכאן בא איש בצבע ועושה מהפך. מה קורה באמת ביום הקדוש? אני אומר לקדוש ברוך הוא ולעצמי באותו היום, נכון שעשיתי את הכל לא נכון, אבל אף על פי כן, גבל, כמה אני קדוש. הלא נבראתי בצלם אלוקים, גבל, כמה אני חשוב.
שלי.
ואז הרשימה יכולה להתארך בכיף. מה אכפת לי? זה לא אני. אז תאריך, עד רבה, יותר להשתחרר. יותר דברים שאפשר... כאילו, יש הרבה אמירות נכונות בעולם היהודי. השאלה, מה שייך למי ומתי? עכשיו, מכיוון שאנחנו לומדים, והרבה מאיתנו לימוד מאוד שכלי, אז אנחנו לומדים את כל האמירות, כי כולם נכונות. אז זה שכלית, זה מאוד נכון. אבל בעבודת השם זה בכלל לא נכון, כי יש רק אמירה אחת שאתה צריך לשמוע עכשיו, והאמירה השנייה היא פוגעת בך, למרות שהיא נכונה תורנית. אבל היא פוגעת בך עכשיו, כי זה הדבר האחרון שאתה צריך לשמוע עכשיו. כי בן אדם נמצא בצד ימין, והוא רוצה להגיע לאמצע, ואומרים לו, תלך שמאלה. בטח שזה נכון, אם היית בצד שמאל. השאלה, מה שרובנו לא יודעים, זה איפה אנחנו. איפה אנחנו באמת? זה הבעיה. אנחנו חושבים שאנחנו כאן, ואז אנחנו משתמשים בהנחיות למי ששייך פה, למי שעומד פה. אבל באמת אנחנו פה.
מה זאת אומרת? אתה אומר שאנחנו לא מרחים את עצמנו צדיקים מתחילים. וזה חבל, כי אז אתה לוקח משהו שהוא בעצם לא
תאריך איפה אתה נמצא. לא, לא. זה גם נכון, אבל אני נגיד דוגמה אחרת. אתה חושב שאתה לא צדיק, ואז אתה אומר, טוב. אז בוא נראה איזה דברי תורה יש למישהו לא צדיק, הוא צריך ככה וככה וככה וככה, זה בכלל לא נכון. זה לא הדברי תורה שהיית צריך. אתה חתיכת אור נפלא, ואתה צריך לחפש את התורות את מישהו אור נפלא. למה אתה לא פותח את זה? כי אתה לא חושב שאתה שם.
צריך
שיוסף
הצדיק.
שמה?
שהוא לא חשב, כשהוא אמר, תזכיר אותי. לא חשב שלום חשב פחות, כאילו לא היה לו ביטחון. אלא הוא אמר, אני לא מספיק צדיק.
יפה.
אז אני לא יכול לסמוך על נס. אז אני אבקש שזה ישתדל.
תרשמי את זה, זה חידוש זה.
על זה קיבל שנתיים. לא על זה שהוא חז ושלום, ודאי שיהיה לו אמונה שלו.
יפה מאוד.
הוא לא עריך את עצמו מספיק, שהשם היה עושה לו נס. אבל כן,
זה עושה לו נס. אז זה הנקודה, עוד פעם, הדוגמה הזאת, אלף פעמים המורה שלי נתן את זה. בן אדם שלא יודע לשחרר, הוא ממש משוכנע שהבעיה שלו זה שהוא לא תופס מספיק. הוא ממש משוכנע בזה.
זה הסבר של תמוציות בשחרור.
כן, זה כאילו, זה ממש, אתה בטוח בזה, ואז אתה עושה הכל הפוך. כל מה שנשאר שאתה תבין באמת איך אתה נמצא, מה הנקודה שלך. בדרך כלל זה, כאילו, בוא נגיד, לכתחילה, אם מי שעוד לא עשה עבודה, בדרך כלל זה הפוך ממה שהוא חושב. יש ורטיגו, יש תופעה כזאת לטייסים. המד מקול, הוא אומר, המד שקרן, אני הפוך. אבל המד אומר לו, צא לשם. לא, 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 אני הפוך. כן? אז הוא צריך להאמין, להאמין למכשירים.
להאמין ל-GPS של התורה.
כן, אבל כמו שאתה אומר, דווקא אני פחות, אם אתה יכול לחזור על זה שוב, מה שאמרת בסוף זה, הוא אומר שיש הרבה דברים, כאילו יש בן אדם שצריך לשמוע את זה ויש בן אדם שצריך לשמוע את ההפך.
כן.
עכשיו, הבעיה שלנו הרבה פעמים שאנחנו חושבים שאנחנו בצד...
בעניין הזה?
אבל למה, סתם, שאני הולך למניין של סליחות ושומע רב ממוצע, אז הוא מדבר איתי דווקא על מה שלפי דעתך זה תורה של מאוד 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 גבוהים, זאת אומרת...
מה הוא מדבר?
הוא מדבר על זה שאתה צריך להרגיש רע עם עצמך ו...
לא, מחילה, אני לא יודע מה הוא, אני לא יודע מי זה הבן אדם, וטוב שאני לא יודע, אז אני אגיד, בעיניי הדבר הזה זה לא תורה לגבוהים, זה פשוט...
לא, לא, אני יודע.
תורה מההפוך.
לא, אבל לפי מה שאתה תיארת, כאילו כל התחושה הזאת שלך, אתה יכולה להגיע באמת כשאתה במקום כל כך גבוה, אז אני אומר, אז למה זו התורה שהיא כל כך מרווחת? זאת אומרת, לא יודע, כשאני מסתובב במנייני סליחות בנתניה לצורך העניין, זה הדיבור, כאילו. אשמנו בגנו, זה הפשט, כאילו. זה הפשט שמבינים היום.
זה תשאל אותה.
לא, זה מפתיע מה שאתה אומר.
מה הוא זה מפתיע? הרב קרלי בחצי לזרוק על הרבנים.
אפילו שזה מה שרובנו צריכים לפי מה
אותו דבר, מה אתה חושב? מה ש... כאילו, אם תראה, הרבה אנשים שהם למדים תורת הרב קוק, התדר הפנימי שלהם זה תדר מלא של מוסר, והוא כולו חסדים. ומי שלא שם זה יוצא קווץ'. אתה צריך להגיע למקום הזה של חסדים. ולמה, עכשיו, אני אתן לך מדד פשוט, עוד פעם, משתדל. לא לקטרג על האנשים, אני צריך להבין שככה הם מכסחים את עצמם. וזה שיש הרבה אנשים שהם למדים תורה והם מכסחים את עצמם, אז אני צריך להכיר בזה, אבל צריך להבין שזה מה שהוא מוסר, הוא מוסר את התדר שהוא יורד על עצמו, ועכשיו הוא מלמד את זה, גם אני חוטא בזה, מה לעשות? כל אחד מוסר את הקלקולים שלו בשיעור. אז כשאתה שומע תדר שכזה, זה בגלל שהוא ככה אל עצמו. ועכשיו, הדבר, למה זה חילול השם? כי הוא מוסר שזה מה שהשם רוצה. זה הבעיה. למה אנחנו שם? הרבה סיבות זה, אבל תבין לפחות שכשאתה שואל, רגע, אבל זה מה שכולם אומרים, עכשיו נכנסת לוויכוח בין החסידות האמיתית, בין החסידות לזה שהם אומרים, כולם מדברים, אז מה? תבין, זה צריך, האם זה מרחיב לי את הלב? יש מדד פשוט, האם אני מרגיש משהו...
ששמחה?
שמתרחב לי הלב, כשהוא מדבר איתי על הכרת המיותר, האם הוא אומר את זה והוא כל כך אוהב אותי? יש, רבי נחמן מביא על זה, על משה רבנו, שמשה רבנו ידע להיות המוכיח הראוי, שזה דבר מאוד נדיר. שהוא יכול למנות את כל החטאים של עם ישראל, זה הכל יהיה מלא חסדים, והם ירגישו שהם מתרוממים ומלאים אהבה. זה די נדיר. זה די נדיר שבן אדם מסוגל לדבר על קטרוגים, ובאמת שזה ירים את הבן אדם. רוב האנשים, הוא אומר, מעוררים את הריח רע של הנשמות כשמדברים על החטאים שלהם, וזה כאילו יש הרימת זבל, אתה מנער אותה, זה עושה ריח רע למעלה. אז במקום ריח הניחוח, זה עושה ריח ההפוך. הלוואי, אני... למה? תשמע, אבל באיזשהו שלב, הייתי כמה פעמים אצל אנשים שלימדו תורות לכאורה חדשניות, גם בתחום איך לומדים זמרה, איך מזה, יש אנשים שאלו, רגע, אבל לא כולם לומדים כמוך. באיזשהו שלב, כשאתה נוגע במשהו ואתה אומר...
אני לא מקשיב המקום הזה.
כן, איך? זה קרה? זה שאלה טובה.
זה לא קושייה בעיניי שאין הרבה, אבל אני... סתם אני אומר, כאילו, שמבחינת האמת גם, כאילו, אז הכמות, כאילו, הכסף נמצא על הרצפה, מה שנקרא. כאילו, כל אחד, כאילו, זה נמצא בעולם מה שהוא צריך. כאילו, יש איזו אמונה כזאת, שזה נמצא, אני... זאת אומרת, אני רק צריך להיות במקום הנכון ולשמוע את הבן אדם הנכון לדבר אליי.
דוגמה, בוא ניקח דוגמה. למה אנשים לא יוצאים מבית הכנסת כשהם תורמים את הדיבורים האלה?
כי זה רב עם זקן וחליפה.
אז זה הסבר אחד, אבל לפי ההסבר שהזנו, יש הסבר אחר למה. כי הם לא מזהים שזה תדר נחס. למה? כי הם לא יודעים שהם שווים. אם הבן אדם היה יודע, אני יעלום, כשהוא היה מרגיש את זה, הוא היה אומר, וואה, זה לא יכול להיכנס אליי הדבר הזה. אבל מכיוון שאתה מרגיש שאתה זה, זה מסתדר לך.
הם רגילים לשמוע את זה כל הזמן, יש יותר ויותר
אנשים. שמעת את זה? באמת, יש דברים שהיא לא יכולה לשמוע פתאום. למה? כי עושה את העבודה של העין טובה, פתאום יש דברים שאתה לא יכול לשמוע את זה. אתה מרגיש תדר... תדר של קטרוגים.
מה קורה? זה אמור שזה תורה של 38 של רבי נחמן, שאומר שכל הזמן צריך לבן אדם צריך לפשפש, ככה, צריך לדעת איפה הוא נמצא. לפני כשאתה אמור לקבל משהו, קודם כל איפה אתה נמצא, כי לפי איפה אתה נמצא באיזו הסתלקות על עצמך, אז אתה יכול לקבל ככה או ככה. אז קודם כל, לפני צריך לדעת איפה אתה מוציא.
אז בעצם אז נעזוב רגע את הווידוי. יש את הווידוי, זה ודאי עבודה משמעותית, אבל בואו נהפך את זה, נעשה את העבודה מבפנים החוצה. העבודה מבפנים החוצה צריכה להיות להיכנס עם הכהן ליום הכיפורים, לקודש הקודשים. עכשיו, אתה שומע עכשיו את כל התהליך של העבודה, תעשה לך דמיון מודרך, לא יודע מה, אתה נכנס איתו. עכשיו, לאן אתה נכנס איתו? למקום רוחני פנימי, ששם, מאיפה הוא מביא, הוא אומר, זה מקום למעלה מן הזמן, למעלה מן המקום, המקום ששם שום חטא לא נגע. משם אפשר להביא כפרה. מי שלא נוגע במקום הזה לא יכול להוריד כפרה, לא יכול להוריד ניקוד.
יש כזה
שעושים שכולם,
לא?
איך
ניתון ידיים? כל אחד? מה?
מה, אני אלך ניתון ידיים? אז עוד שלוש דקות, אנחנו נסיים את השיעור. בסדר, רציתי אולי שזה יהיה עיקר השיעור, אבל בסוף יצא, זה עיקר השיעור, לא נורא. הנקודה היא להיכנס למקום הזה. ואיך נכנסים למקום הזה מבחינה פנימית? צריך להתחיל להתרגל שאפשר ללכת למקומות בנפש, בפנים, לעשות תנועה בפנים, מבחוץ לתוך קודש הקודשים. ואתה צריך להיכנס, לעמד בנקודה הזאת ששום חטא לא נגע בה, להיות שם. אנחנו בחוץ ואנחנו רוצים להיכנס לשם, יש מחסומים ואנחנו צריכים לעקוף את המחסומים, להצליח איכשהו להיכנס לנקודה הזאת יחד עם הכהן הגדול בקודש הקודשים, שזה נכנסים לקודש הקודשים שבפנים, זה הנקודה ששום דבר לא נגע בה. ואיך מגיעים לשם? זה כמו מסכימים להאמין שזה ככה ולהיות שם. אני עכשיו לא בחטאים שלי, אני לא בקלקולים שלי, אני לא בשטויות שלי, אני באור, בנקודה של האור שלי ששום דבר לא נגע בה ולא יכול לגעת בה לעולם, ורק משם יכול להשתחרר כל מה שצריך להשתחרר. אני צריך להיכנס לשם. ואם תעשו אפילו ניסיון פשוט לפני יום כיפור, ותשבו עם עצמכם ותגידו את האמירה הזאת, שום דבר לא נגע בנקודה הפנימית שלי, אני קודש קודשים, כן? אתה מיד תראה מה לא מסכים. אז אני קראתי זה תרגיל לזיהוי מחבלים. כן? אתה אומר אמירה קדושה. אתה אומר אמירה קדושה. מי שקופץ נגד האמירה הזאת, הוא מההפוך. בטוח. גם אם הוא לובש מדי צהל. אני גם אם בא עם אמירות תורניות. אני קודש הקודשים. שום דבר לא נגע בי. מה שקופץ, תרשום. תשים לב, לפחות תזהה. זה מה שחוסם אותי מלהיכנס לקודש הקודשים. כמה שאני מצליח להעז, להסכים, להיכנס לקודש הקודשים, איך עוקפים את המחסומים האלה? לא מקשיבים להם. לא מקשיבים להם. הם אומרים לך, כן, אבל, דה, 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 אי אפשר לענות להם, פשוט ממשיכים ללכת. כן, תודה רבה, שם, סליחה, אני הולך לשם. כן, אבל, כן, סליחה, אני הולך לשם. כן, מה? לא, לא שמעתי, יש לי גזר באוזן. מכירים את הבדיחה הזאת? אבל זה בדיחה טובה ליצר הרע. אחד עם גזר באוזן, אז פוגש אותו מישהו ברחוב, אומר לו, אדוני, יש לך גזר באוזן? אומר לו, מה? אדוני, יש לך גזר באוזן? מה? יש לך גזר באוזן? אני לא שומע כלום, יש לי גזר באוזן. אז צריך להגיד לקולות האלה שאומרים לך לא נכון, יש לי גזר באוזן. הבנתם? זה מסר רוחני מאוד מעמיק, אנחנו חושבים לכתוב על זה ספר. הספר, יש מי הזיז את הגבינה שלי? יש לי גזר באוזן. טוב, לא נעצור לכם את הפיצה, זה ממש לא תחסום שור בדישו.
כן, כן, יש נטלה פה, יש נטלה בבת, לא חשבתי על זה, יש נטלה בבת.